אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן רשת בית.
שבת שלום. מדי כמה שבועות אני עולה לקיבוץ מלכיה שנמצא בצפון, ממש על גבול לבנון. לפעמים אני עולה לכתוב שם, ולפעמים רק לשאוף אוויר הרים גלילי. בפעתי קיבוץ מלכיה יש מטע תפוחים שנעים לטייל בו בשעות הבוקר המוקדמות. בפעתי מטע תפוחים יש נקודת תצפית שממנה אפשר לראות שורה של יישובים לבנונים שלווים למראה שפרוסים על הגבעות הקרובות קרובות, ממש רושט היד וגבם. העניין הוא שברגע שאתה מבין שהיישובים השלווים למראה האלה נושאים שמות כמו מרון הרס או בינשבל, השלווה שלך נאחרת מעט, הרי אתה יודע אילו קרבות התחוללו בהם. 40 שנה חלפו מאז מלחמת לבנון הראשונה, 16 מאז לבנון השנייה. סיבה מעולה להביט אל עבר השכנים הלבנונים שלנו במבט שיש בו יותר סקרנות מאשר פחד, ולשאול איך הדברים נראים מעבר לגדר שהייתה פעם הגדר הטובה. מרים יונס עזבה את לבנון בלילה אחד, בשנת 2000, יחד עם אביה שהיה קצין בצדל. היום היא מגדירה את עצמה ישראלית ולבנונית, ויש לה דברים מרתקים לספר על יוצאי צדל והתקבלותם בארץ. פרופסור אייל זיסר ינסה לעשות לנו סדר בלבנון של היום. מי נגד מי, כמה, והאם יש למדינה המסוכסכת הזו תקווה. בואו נצא לדרך. כשהייתה בת 5 בשנת 2000, אביה של מרים יונס, שהיה קצין בצדל, הודיע לה, לאמא ולאחיותיה, לארוז מהר תיק, כי הם צריכים לעזוב את ביתם עוד באותו לילה ולברוח לישראל. הם היו אמורים לחזור ללבנון תוך שבוע, אבל מרים יונס חיה בישראל כבר 22 שנה. ישראלית לכל דבר, אבל גם לבנונית. גליל אהרון פדר ביססה על סיפורה של מרים את ספרה מנהרות מצטלבות, והיום מרים כאן איתנו, בשניים. שלום.
יש כל, תודה.
אז מה את זוכרת מהלילה ההוא? שהיית בת 5, אפשר לזכור, נכון? זה גיל
כן,
שזוכרים.
כן, לגמרי. מה שאני זוכרת, זה את הרגע הספציפי שאימא ענתה לפלאפון, וכאילו אבא אמר לה, תארזי איתי קטן, ושיקחו אותך לגבול, אני שם מחכה לכן. וזהו, ואימא שלי נכנסה לחדר, ישר שמה בתיק כמה דברים, הייתה לי אחות בת 20 יום. היינו אני, אחותי בת 3, אני הייתי בת 5, אחותי בת 3, ואחותי בת 20 יום. עלינו לאוטו, הגענו לגבול.
זה לילה או יום?
זה לילה.
לילה.
אני זוכרת שהיה קר, וחיכינו באוטו המון המון זמן. ניסיתי להירדם, לקום, זה היה מאוד כזה, לא ברור מה קורה, אבל באמת בתור ילדה בת 5 לא הבנתי מה שקורה. פשוט ידעתי שאנחנו מחכים למשהו, לא הבנתי למה. ואני כן זוכרת שסבא שלי, אבא שלי וגם סבא של, כאילו גם אבא של אמא שלי, הגיע לאוטו, כל אחד בתורו כזה הרגיע, כזה הכל בסדר, אל תדאגו, זו חופשה, אתם נכנסים לשבוע וחוזרים הביתה, הכל בסדר, מנסים להרגיע את אמא.
כי זה מה שבאמת חשבו, או כי רצו להרגיע את הילדים?
לא, לגמרי זה מה שחשבו, כולם כן. חשבו ככה. כן. כולם חשבו שזה הולך להיות כמה ימים, מקסימום שבוע. אתה יודע, ישראל נסוגה, העניינים היו מאוד מתוחים בצד הלבנוני, והם חשבו שיגיעו להסכם, ואנחנו נחזור, והכל יהיה בסדר.
ולאן בעצם לקחו אתכם כשעברתם את הגבול?
אז כשעברנו את הגבול, הגענו לבית מלון בטבריה, ואני זוכרת את הנוף של הכנרת, ואת סלסלת השוקולד שהייתה בחדר, ואז כזה, באים לי כזה זיכרונות ממש מקוטעים של מה שקרה, מה שכן, העבירו אותנו לאחסניה בשלומי, ושם שמו את הצדלניקים. הייתה גם אחסניה בטבריה.
עברית זה משהו שעוד לא בכלל היית קרובה אליו.
בכלל לא.
זאת אומרת, דיברת רק ערבית.
לגמרי. לגמרי.
אז מה עושה ילדה בשלומי בת 5? איך היא מסתדרת?
אז באכסניה בעצם לקחו אותנו את כל הילדים מהגן עד י' ב' לבית ספר ארז בנהריה, שהיה ספציפית לצדל, ולימדו אותנו עברית, חגי ישראל ושירים, מוזיקה, ספורט. באמת ניסו כזה, אתה יודע, ללמד אותנו על הארץ ואת השפה. וזה היה שנתיים, למדתי שם כיתה א' וב', ואני תמיד, יש לי כזה נוסטלגיה לשנים האלה, זה היה...
זאת, מדברת על זה בחיוך, ואני חושב לעצמי, זה גם יכול להיות מאוד קשה. זאת אומרת, אני לא יודע, כולם קיבלו אתכם יפה.
אני חושבת שבגלל הגיל המאוד ספציפי הזה של ילדה בת 5, אני בטוחה שחבר'ה שהם יותר מבוגרים ממני, שהיו גדולים יותר, 7, 8, 9, ובכיתות י' א' י' ב', אני בטוחה שהם קיבלו את זה, וגם כשאני משוחחת איתם, הם אומרים לי שהם באמת עברו טראומה מסוימת, של בריחה, של להיגדע מהמקום שלך, למצוא את עצמך במקום חדש ושונה עם שפה חדשה. אני בעיניים שלי של ילדה בת 5, לא הרגשתי שאני מתמודדת עם איזה משהו יוצא דופן. זה היה לגמרי חוויה של אוקיי, אז מגיעים לבית ספר, ואני פתאום לומדת בשפה אחרת. זה לא הרגיש לי קיצוני.
לפעמים כנראה עדיף להיות בן 5.
לגמרי, לגמרי. וזהו, וכשעברתי, נגיד, לבית ספר, לארזים, בכיתה ג' כבר העבירו אותנו באמת לבתי ספר יהודים, כי הערבים לא קיבלו אותנו.
ערבים לא קיבלו אתכם ממש בצורה ברורה, זאת אומרת, אתם צדלניקים לא רוצים אתכם?
בצורה מאוד ברורה.
כי בוגדים משטפים.
בדיוק, אתם בוגדים, אתם משטפים, אנחנו לא רוצים אתכם, שבדיעבד אני אישית חושבת שזה היה לטובה. וזהו, ואז עברתי באמת לבית ספר שהוא יהודי, ישראלי לכל דבר, ושם היו תקופות של כן, הילדים באמת לא הבינו מה, מו, מי, קראו לנו חיזבאללה, תחזרו ללבנון. אבל המורים תמיד ניסו באמת להסביר את הסיפור שלנו, לחשוף אותנו, לספר את הסיפור שלנו, כאילו...
אז תסביר לי רגע את הסיפור. זאת אומרת, אני רוצה להתחיל דווקא מאבא שלך, זיכרון לברכה, מה גרם לו להצטרף לצדל? זאת אומרת, בוא נתחיל מהדבר הפשוט הזה, לנסות להבין את המנגנון של מה גורם לגבר לבנוני להצטרף לצבא דרום לבנון, שבעצם הוא בשיתוף פעולה הדוק מאוד עם צהל.
טוב, אז דרום לבנון משנות ה-70 הייתה בשליטה כמעט מלאה של פתח, וגם של ארגונים פלסטינים מגוונים. והם בעצם רצו להילחם בישראל מהאדמות שלנו. והם פגעו באזרחים ובתושבים הלבנונים שחיו שם. אני אישית, אמא שלי מספרת לי על בני דודים שנחטפו, שנרצחו, על כל מיני מקרים שהג'יהאדיסטים הגיעו לכפרים שלנו, ולא רק לכפרים הנוצרים, גם לכפרים השיעים בדרום לבנון. התושבים הדרום לבנונים חיו בפחד, הם חיו בטרור, והממשלה הלבנונית לא הצליחה להגן עליהם, כי גם שם היו בעיות והייתה מלחמת האזרחים, והיה מצב פוליטי גם כן סופר מסובך. אז האופציה היחידה שלנו הייתה לבקש עזרה בעצם מישראל, שחימשה אותנו. והתחילה שיתוף פעולה הזה. עכשיו, ישראל חימשה אותנו, אבל לאט לאט היא גם קצת הרבה השתלטה על דרום לבנון, ובנתה שם יסודות באמת חזקים ממה שאמא שלי אומרת לי, שהיא גם סללה כבישים וגם פתחה בתי ספר ובתי חולים, והשיתוף פעולה הפך ליותר קטע של ממש לחיות ביחד בדרום לבנון, שהוא חלק מישראל.
מ-82 עד 2000 בעצם.
בדיוק, בדיוק. שוב, הלבנונים שיתפו פעולה עם ישראל כדי להגן על האדמות שלהם, ותמיד הנקודה הזאת מאוד מתפספסת של, אתם נלחמתם כדי להגן על ישראל? לא. אנחנו נלחמנו כדי להגן על דרום לבנון, על האדמות שלנו שנפגעו ופגעו בנו, כאילו הפלסטינים, הג'יהאדיסטים פגעו בנו, ולכן היינו צריכים להתחמש, וישראל חימשה אותנו. והשיתוף פעולה היה פורה. הוא עזר לדרום לבנונים באמת להגן על עצמם, והם נלחמו במשך המון שנים. אבא שלי היה בצבא, הוא שירת במשך 16 שנה, בכל מיני תפקידים. התפקיד האחרון שלו היה באמת מ"פ בג'בל חמד. ודרך אגב, אני לא כל כך זוכרת אותו בילדות שלי, בגלל שהוא היה בצבא רוב הזמן. זאת הייתה מלחמה, הדרום לבנון היה במלחמה תמידית.
הוא אגב הופתע כשאחר כך לא רצו את הצדליקים בחזרה?
הייתה הפתעה.
אכזבה, אלבון.
הייתה הפתעה, כי בשביל הדרום לבנון עם החיילים, מבחינתם, הממשלה הלבנונית גם ביקשה עזרה מישראל. זאת לא הייתה מיליציה שנלחמה בלבנונים או בלבנון. זאת הייתה מיליציה שהגנה על האדמה שלה בדרום לבנון, ודווקא נלחמה בכוחות החיצוניים. אז זאת הייתה הפתעה, וזה גם חלק מהכאב שנשאר בהם, של האכזבה הזאת מהממשלה שלהם, מהעם שלהם, מזה שכולם טיטאו את כל הסיפור כזה מתחת לשטיח, ונתנו נתנו לסיפור שלנו, לנרטיב של צדל, להיות כזה של, אוקיי, אתם הבוגדים, אתם אלה שנלחמתם נגד לבנון, אתם אלה שמשטפים, וזה כואב, וזה כאב, וזה עדיין כואב עד היום אצל החיילים.
אנחנו עם מריאם יונס, שהיא ביתו של קצין צדל, וחיה בישראל כבר 22 שנה. יש לך משפחה בלבנון? בכפרים,
בטח.
עדיין?
כל המשפחה שלנו שם.
את רוצה בסבתא שם?
כן, כולם שם.
יש גבעת צעקות? או שאפשר לעמוד בראש הנקרא ולנצנץ אחד לשני במורס?
הלוואי, הלוואי, הלוואי.
מה עושים?
זאת הבדיחה שלנו תמיד, של כזה, גם של הצדלניקים פה בארץ, כזה טוב, אולי נלך לגבול באמת, ונשתה קפה ביחד. לצערי לא, אי אפשר לעשות את זה.
תקשיבי, יש במלכיה. אם יורדים למטה במתת הפוחים, אז אפשר שם, אם מטעמים מראש, אפשר לזרוק איזה...
נקודות אסטרטגיות. במיוחד מהצד שלהם, הצד הלבנוני, זה בלתי אפשרי. יש פחד מאוד גדול שיתפסו, שהם מדברים לכאן לארץ, או שהם בקשר עם מישהו מהארץ, אז אנחנו כמובן לא רוצים לשים אותם בסכנה, ולכן הקשר הוא מינימלי כמעט עד לא קיים, אלא אם כן זה הרשתות החברתיות, שזה בלתי נמנע.
אגב, רשתות חברתיות, ראיתי סרטון שלך בטיקטוק, עומדת בראש הנקרא, ומסתכלת בעצם על שני הצדדים, כי בראש הנקרא בעצם זה, הים הוא אותו ים, את מדברת בערבית, ואני מניח שיש לך גם עוקבים גם מישראל וגם מלבנון. חשבתי לעצמי, כשאת מסתכלת לשני הצדדים, לאיפה את מרגישה שייכת?
זאת שאלה מעולה שתמיד שואלים אותי, ואני אישית חושבת שלמה לא להיות שייך לשני מקומות? אני גם ישראלית וגם לבנונית, אני תמיד אומרת את זה, אני גם ישראלית וגם לבנונית. יש בי חלק לבנוני, שהצלחנו באמת לשמר את התרבות שלנו, את השפה שלנו, את האוכל, את המיינדסט.
מה לבנוני בך?
הכל, גם ההתנהגות, גם המבטא, גם האוכל, גם הווייב, שזה משהו שקצת קשה להסביר.
זהו, קראתי לקראת השיחה שיש בדיחות פרטיות לבנוניות.
נכון, לגמרי.
מה זה אומר בתכלס?
יש הרבה בדיחות פרטיות לבנוניות. אני אגיד דוגמה שממש לאחרונה נתקלתי בה עם חבר'ה לבנונים בגיל שלי, שאנחנו כל הזמן אומרים, הרי הרבה כפרים מלבנון הגיעו לכאן. אז נגיד, הכפר שלי הוא כפר דבל, ויש חבר'ה מלייעה ובן תשבל ועיינבל, אז אנחנו תמיד אומרים, אתם העיינבל... אתם, מהלייעה, זה שונה מנדבל, זה כזה. בדיחות שבאמת ההורים העבירו לנו, אבל כן. אנחנו לא באמת הרי חיינו בכפרים שלנו מספיק זמן כדי לדעת מה זה אומר להיות מלייעה כן. או מדבל. אז זה מצחיק.
אבל אפשר להיות סנובים על האלה.
לגמרי, כן, זה כן. לגמרי ככה. זה כזה, טוב, אתם משם, אנחנו מכאן. זה מצחיק.
יש קהילה כזאת של נגיד חבר'ה בגיל שלך, של הדור השני, שהם
יש קהילה.
בקשר.
יש קהילה שמאגד אותה בעצם הקומר שלנו, הקומר הלבנוני, המרוני, ואנחנו יוצאים לטיולים ביחד, ויש לנו קבוצת וואטסאפ ביחד. גם באירועים אנחנו ביחד, וההורים שלנו מכירים אחד את השני. אנחנו מאוד מנסים לשמר את הקהילתיות הזאת, כי היא מאוד חשובה. עצם העובדה שנטמענו בחברה ובקהילה הישראלית, ובאמת נטמענו מאוד חזק, לפעמים אנחנו נוטים לשכוח שאנחנו לבנונים בסופו של דבר. ולכן הקהילתיות הזאת והרצון והצורך הזה לשמר את הקשר, את הזהות הייחודית שלנו, זה צורך כזה אצל החבר'ה בגיל שלי והיותר גדולים, וגם אנחנו מעבירים את זה לחבר'ה היותר צעירים, של אנחנו לבנונים, אל תשכחו את זה, יש לנו סיפור מיוחד, זה אנחנו, כאילו יש לנו מדינה שהיא לבנון, אנחנו אוהבים מאוד את ישראל, אבל אנחנו לבנונים.
אגב, נתמנו, אני מקווה שזאת לא שאלה אישית מדי, ואם כן, אז תגידי, אבל הציפייה היא להתחתן בתוך הקהילה?
שלי, כן. יש הרבה שחושבים כמוני.
המשפחה מצפה ממך או שאת
מצפה
מעצמך?
גם המשפחה מצפה, וגם זה משהו שעובר לנו.
זה קהל יעד די מצומצם.
מאוד, מאוד.
מה עושים אם אין בחורים חמודים בתוך הקהילה? זה לא פשוט.
יש הרבה בחורים חמודים בתוך הקהילה, אבל זה קשה.
זה כמה עשרות אני מניח.
כן, אין הרבה, אנחנו קהילה מאוד קטנה.
זאת לא התקבל במשפחה שלך בשמחה אם תתחתני עם יהודי או עם ערבי ישראלי?
אני לא חושבת שזה כן יתקבל בשמחה אם זאת ההחלטה שלי, אבל כמובן שהרצון הראשוני והחשוב ביותר זה לבנוני. האופציה השנייה, וזה מצחיק לקרוא לזה ככה, כי זה בסופו של דבר אנחנו מאמינים שזה באמת הגורל, וכל אחד ימצא את האהבה שלו ויתחתן עם מי שמתאים לו, וזה באמת לא קשור לדת, גזע ומין, עד כמה שזה נשמע קיצ'י, אבל כן, לבנוני מאוד חשוב. ערבי נוצרי, כל הנוצרים מגדירים את עצמם ערבים, אז נוצרי מהארץ זה גם אופציה, האמת שממש מעטים, אולי אחד או שניים התחתנו מחוץ לדת שלנו, עם יהודי או מוסלמי או whatever. הרוב באמת נשארו בתוך הקהילה. זה משהו שממש עבר בצורה מאוד חזקה ודומיננטית.
זה קהילה שחולמת בעצם כל הזמן לחזור? זאת אומרת, יש דיבור כזה בין החבר'ה, גם בגיל שלך, יש את החלום הזה שיום אחד הדברים יירגעו ואפשר יהיה לחזור למשפחות?
תמיד.
כן?
תמיד. זה כאילו, זה מין כזה בתודעה, זה משהו שמלווה אותנו מאז שאנחנו קטנים, וזה אף פעם לא נגמר. זה כמו קצה חוט שלא נסגר, כאילו, תחשוב גם בחיי היום-יום אם מישהו קורא לו משהו והוא לא סוגר מעגל. זה משהו שמלווה אותך, וזה מה שקרה וקורה וממשיך, אני מאמינה, להורים שלנו. זה לא שעזבנו כי רצינו או עשינו עלייה, זה ממש נגדנו מהמקומות שלנו. המשפחה שלנו עדיין שם, האדמות שלנו עדיין שם, העם שלנו, העם הלבנוני. אז הרצון הזה והחלום הזה הוא תמיד, תמיד עם ההורים שמעבירים את זה לנו, ואני מאמינה שאנחנו גם נעביר את זה הלאה. ואני אישית כולי תקווה שבאמת יום אחד יהיה שלום.
גם אני, כולי תקווה. אני רוצה לשאול אותך על חוויה מעניינת של להיות השראה לספר. זאת אומרת, אני מכיר את זה מהזווית השנייה. קודם כל, בכלל, איך נוצר הקשר עם גלילה וולפדר?
אז הקשר נוצר בזכות פרופסור אודי לבל, שהוא המנחה שלי בתזה שאני עושה באוניברסיטת בר אילן. והוא ידיד קרוב מאוד של גלילה. והוא זרק לה פעם אחת של, אוקיי, הגיע הזמן שתכתבי על צדל. הוא מאוד מאוד מעורה בענייני צדל. הוא חוקר את הנושא. הוא באמת אקטיביסט. אפשר להגיד בגאווה שהוא אפילו יותר מחברי הקהילה לגבי קהילת צדל.
אקטיביסט במובן שהוא מרגיש שנעשה עוול ליוצאי צדל.
בדיוק, בדיוק. והוא אמר לה, הגיע הזמן שתכתבי, תעשי ספר על צדל, והוא הסביר לה קצת על הסיפור שלנו, וגלילה, בחוכמתה רבה, קלטה שיש פה באמת סיפור, ושזה מעניין. ואני חושבת שהיא קלטה גם שצריך לעשות את הצעד הזה של לספר את סיפור הקהילה הפיצקית הזאת, שקצת נשכחה. ובמקרה, באותו זמן, התחלתי לעבוד באמת עם הפרופסור כעוזרת מחקר, והוא חיבר בינינו. וסיפרתי לה לא את הסיפור האישי שלי, את הסיפור של הקהילה שלי. זאת אומרת, מה שאני חוויתי, חווינו כולנו כילדים. אז המוזה היא באמת הצעירים של קהילת צדל.
וכשקראת את הספר, מצאת משפטים שבאו מפיך?
כן, לגמרי. זה דברים שבאמת היא הצליחה לקלוט ולהכניס לסיפור שלה באמת בצורה מאוד מדויקת, בלי לדבר על פוליטיקה בכלל ועל כל הקונטרוברסי מסביב לסיפור שלנו. היא הצליחה באמת להעביר את הסיפור המדויק של הילדים בני 10 שפשוט מתגעגעים לסבא וסבתא שלהם ורוצים ללכת לבקר אותם. וזה היה מרגש ברמות שבאמת אני פשוט החזקתי את הספר ואמרתי וואו. וואו, כי זה לא היה חלום אפילו, כאילו החלום שלי כן לדבר על צדל ולספר את הנרטיב שלנו, אבל שיסתבו עלינו ספר, זה היה כזה, טוב, אולי נגיע לשלב הזה. זה היה מדהים.
זה גם ספר מיינסטרים, זאת אומרת, זה ספר של גלילה וולפדר בסדרת מנהרת הזמן, זה נקרא, זה ספר שנקרא,
הבנות שלי קוראות את זה. זה להיכנס, בדיוק, זה להיכנס כאילו לתרבות הפופ הישראלית, כמו שאומרים.
אנחנו עם מרים יונס, שהיא ביתו של קצין צדל, וחיה בישראל כבר 22 שנה. אנחנו מגיעים לשאלון המהיר. שאלה ותשובה, ונתחיל בלשאול על ההצעה הכי טובה שקיבלת מאבא שלך.
אבא שלי לא היה בן אדם של מילים, הוא היה בן אדם של מעשים, כמו כל איש צבא. כאילו אף פעם לא קיבלתי עצה כזה באופן ישיר ממנו. מה שכן לקחתי מאבא שלי זה גם את החוש הלידינג שלו, המנהיגות, וגם זה שהוא תמיד תמך בי בכל דבר ועודד אותי לעשות יותר ולהיות גם המצטיינת וגם להשתתף בפרויקטים וגם להתאמע וגם פשוט לעשות מעבר למה שמצפים ממני לעשות, ותמיד בהצטיינות.
זה לא כתוב פה בשאלון, אבל זה בלתי נמנע לשאול אחרי מה שאמרת עכשיו. מה את רוצה להיות כשתהיה גדולה?
אני באמת עדיין לא יודעת מה בדיוק אני רוצה, אבל אני כן יודעת שאני רוצה להצליח להשפיע. אם זה על היחסים בין לבנון לישראל, אם זה על השלום, אם זה על החברה הישראלית. זה ככה ממש
בגדול.
בגדול.
זו שאלה שלכאורה התשובה עליה הייתי אמורה להיות פשוטה, אבל אולי יהיו פה הפתעות. איפה הבית השני שלך? איפה חוץ מבבית את מרגישה בבית?
זה קצת מצחיק ואולי מפתיע, אבל עשיתי את התואר הראשון שלי באיטליה, במילאנו. חייתי שם 5 שנים, וזה היה כזה...
מרגישה בבית במילאנו.
אני ממש מרגישה בבית, זה כאילו...
כיכר הדוומו בלילה.
לגמרי, לגמרי, לגמרי. שם זה, כן, ממש שם גדלתי גם, ושם בכלל כל העניין של הזהות נהיה כזה יותר בולט ומחודד. כשאתה בחול, אז שואלים אותך מה אתה. אז כשאומרים ישראלי, אז את יהודיה, לא, אני נוצריה, אז את פלסטינית, לא, האמת שאני לבנונית, אז מה הסיפור שלך? וזה תמיד כזה משהו שחוזר על עצמו כל הזמן.
זה היה ממש בתמצית שאלת הזהות. מילה בערבית לבנונית שקשה לתרגם לעברית.
מהדום זה מישהו שהוא כאילו שילוב של חמוד, עם חוש הומור כמו שצריך, עם כזה כיפיות. זה מילה לבנונית שהיא, כן, ממש...
מה לבנוני בך עדיין?
אני חושבת שהכל, הכל, כאילו, כל העניין, באמת השפה, המפתע הלבנוני, המנטליות הלבנונית של לעשות חיים וליהנות, זה פשוט הווייב, המנטליות הלבנונית, אני לא יודעת איך להסביר את זה, זה מנטליות שהיא מאוד ספציפית.
אני רוצה לשאול אותך על חיזבאללה. חיזבאללה בעינייך הוא ארגון טרור או ארגון של לוחמי חופש?
לגמרי ארגון טרור, לגמרי.
זאת אומרת, אין לך לא אמפתיה, לא סימפתיה, לא...
זאת אומרת, אני מבינה שהם לבנונים שיש להם אידיאולוגיה מסוימת, שאולי הייתה יכולה להתאים לתקופה מסוימת בהיסטוריה של לבנון, אבל אני חושבת שמה שהפך מהארגון הוא נטו רצון בעיניי להרוס את לבנון.
אוקיי, ממה שאני לא, רואה לא, את לא זה. מחובבות. נסראללה, אני מבין. מאכל לבנוני שאת לא יכולה לעמוד בפניו.
מלוכייה לבנניה.
מה המרכיבים של זה? מה, איך זה נראה? תפתחי לנו את התיאבון עד הסוף.
מלוכייה זה תפשיל של עלים ירוקים של המלוכייה, עם בשר של עוף, וזה קצת חמוץ, ואפשר להוסיף לזה חומץ ובצל, ושמים את זה מעל אורז, וזה פשוט טעים. אולי עוד משהו שאנשים יתחברו יותר, הקבל לבנניה, שזה הקוב בנייה. הבשר הנע, שעושים גם בשיטה הלבנונית, וזה... סופר טעים.
זה מוביל אותנו לשאלה הבלתי נמנעת, על איזה מסעדה לבנונית את ממליצה? זאת אומרת, איפה? אם כבר נדלקנו על האוכל, אז איפה באמת אפשר לאכול אוכל לבנוני אותנטי?
אוקיי, יש שתי מסעדות. יש בשלומי מסעדה לבנונית של באמת אנשים לבנונים שפתחו שם. אתם יכולים לכתוב מסעדה לבנונית בשלומי, כי אני באמת לא זוכרת את השם שלה. יכול להיות שהיא נקראת מסעדת ארז. ויש בקריית שמונה גם מסעדה לבנונית, שגם שם אני לא זוכרת את השם לצערי, אבל כן, בשתי המקומות האלה זה אוכל לבנוני אותנטי.
אוקיי. הגענו לשלב ההמלצות. נתחיל בהמלצה ספציפית, ואז נשאל אותך על המלצה הכללית. אני הבנתי שאת תולעת ספרים.
נכון.
אז תמליצי לנו על ספר. זה יכול להיות בכל תחום ובמשהו שקראת, את בא לך לשתף.
מנהרת הזמן של גלילה רון בן אבית.
אמר לי לא מופתע.
סתם, צחוקים בצד, אבל אני באמת תולעת ספרים ואני קוראת כל כך הרבה שלפעמים הספרים כבר, כאילו כשמישהו בא ואומר לי, תמליצי לי על ספר, אני באמת לא יודעת מה להמליץ לו. מה שכן הייתי רוצה להמליץ, שבאמת תקנו את הספר לילדים, לא בגלל שאני המוזה או whatever, אלא באמת בגלל שהסיפור שם חשוב, וזה חשוב שהחברה הצעירים יכירו את סיפור קהילת צדל, כי אנחנו פה, אנחנו בארץ, אנחנו חלק מהקהילה הישראלית, ובאמת חשוב לי שילדים יכירו את הסיפור, וכשנגיד אני צדל, לא ישאלו אותי מה זה.
אוקיי, אני רוצה להרוויח ממך בכל זאת עוד המלצה אחת, כי באמת אנחנו מסיימים תמיד את התוכנית במין טיפ לשבת. כי אנשים יש להם זמן לעקוב אחרי ההמלצות וללכת אחרי הסקרנות שמתעוררת בהם. אז דווקא אני אשאל אותך על מוזיקה. אני יודע שיש סצנת מוזיקה ממש חזקה, מעניינת, בלבנון, מהיפ-הופ ועד בכלל ג'אז. אני חשוף לקצת מזה, אבל אני לא עד כדי כך מתמצא. נגיד שאני רוצה עכשיו לעשות ספוטיפיי אחרי התוכנית, מה כדאי לי לחפש?
וואו.
בכל ז'אנר.
טוב, קודם כל, מן הסתם, הענקים הלבנונים שהם וואדי עסאפה, פיירוז, סבח, מג'יד אל-רומי, אלה הם בעיניי הזמר הערבי הלבנוני במיטבו, ואני כאילו ממליצה בלי קשר לכל חובבי המוזיקה, פשוט להקשיב לאחד השירים שלהם או לכל השירים שלהם. משהו שהוא קצת יותר מודרני,
כן.
אני ממש אוהבת את השירים השמחים והקופצנים, אז אני ממש ממליצה על פרס קרם, שיש לו שירים סופר מגניבים למסיבות, נג'ווה קרם, שהיא גם זמרת ענקית, מיריאם פרס, הייפה וויבה, ננסי אג'רם, אליסה, יש לנו המון.
לדעתי איזה שפע יהיה לנו פה, ייפתח. תודה רבה על ההמלצות, ותודה שהבאת את הסיפור של צדל ככה לתוך האולפן, ושיהיה בהצלחה בהגשמת חלומותייך.
תודה רבה, תודה רבה על הבמה.
הסקרנות של פרופסור אייל זיסר לגבי לבנון התעוררה עוד כשהיה ילד חיפאי וצפה בשידורי הטלוויזיה הלבנונית. הסקרנות הזאת הלכה והתגברה במשך השנים, והיום הוא חוקר את לבנון ההיסטורית והמודרנית לעומק, לרוחב ולאורך. הוא פרסם ספרים ומאמרים אודותיה, אבל מעולם לא ביקר בה. שלום פרופסור זיסר.
שלום.
תגיד, פתאום אני חושב ככה, זה ממש משה על הר נבו, זאת אומרת, אתה חוקר מדינה, ואתה לא יכול לבקר בה, זה לא מתסכל לפעמים?
זה מאוד מתסכל. זאת אגב, הייתה בעיה של מזרחנים, של ישראלים שחקרו את המזרח התיכון, והפכו למלומדים ולבעלי שם בתחום לימודי המזרח התיכון, אבל מעולם לא דרכה כף רגלם בארץ ערבית. זו גם אחת הנקודות הביקורת כלפי המזרחנות הישראלית. הכל זה בצפייה מרחוק, אבל אני חושב שהפיצוי לדבר הזה, כשאתה מודע לכך שאתה לא חי במדינה, לא מסתובב בשווקים ומריח את הריחות, אתה מתאמץ יותר, אתה מנסה יותר, אתה לומד יותר, אתה מעמיק יותר, פיצוי לפחות חלקי. אבל אני רוצה לומר שאני יכול לדמיין אירועים היסטוריים או מקומות, כל כך למדתי והכרתי שתשים אותי בכיכר יד הסולח בבירות, שם חיזבאללה בדרך כלל עושה את ההפגנות, או כיכר החללים, סחת השועדה במרכז בירות, שם עשו את ההפגנות אחרי שאפיק אל חרירי נרצח.
לא תצטרך גוגל מפס, אתה
כן,
תסתדר.
כן, שם. אני אסתדר, כן.
אתה מדמיין לפעמים מצב כזה, עוד בימי חייך שתוכל להגיע ללבנון?
אני קודם כל מקווה. אני גם מאמין, במזרח התיכון never say never, כן, ראינו כל כך הרבה מקרים שהראו, למרות שהיינו משוכנעים שדבר כזה לא יכול לקרות, אבל זה קשה, לא התקדמנו משמעותית בכל מה שקשור ללבנון, זה ייקח זמן. תמיד בילדותי היו אומרים, לבנון תהיה המדינה השנייה לחתום הסכם שלום עם ישראל, כי היא הרי קטנה, היא בצילם של מדינות אחרות, היא תמיד מפחדת מן האחרים, אז היא לא תהיה ראשונה, אבל once המחסום יישבר, היא תהיה השנייה. היום, כשאנחנו רואים מה קורה, ומשקלו של חיזבאללה, והעבר הישראלי לבנון, היא כנראה תהיה האחרונה. אבל היא תהיה.
אני רוצה להשמיע לך קטע, מתוך סרט שתי אצבעות מצידון. זה קטע שבו אלון אבוטבול, שהוא משחק את גיבור הראשי, בעצם מנסה להסביר מה קורה בלבנון, אחרי שהוא נפגש עם מזרחן. זאת אומרת, הביאו להם מזרחן לפלוגה, והוא נותן שם מונולוג, אנחנו נוכל לשמוע את זה.
מה הולך פה? תראה, אני אגיד לך את האמת, ברצינות גם אני לא הייתי בעניינים עד אתמול, אבל אתמול הביאו לנו איזה דוקטור מזרחן, והוא ככה נתן לנו הרצאה על המצב. אז עכשיו הכל ברור לי, זה הולך כך. הנוצרים שונאים את הדרוזים ואת השיעים ואת הסונים ואת הפלסטינאים. הדרוזים שונאים את הנוצרים, לא, כן, הדרוזים שונאים את הנוצרים ואת השיעים ואת הסורים. השיעים דפקו אותם כל השנים, אז הם שונאים את כולם. הסונים שונאים את מי שהרייס שלהם אמר להם לסנוע, והפלסטינאים שונאים אחד את השני, חוץ מזה שהם שונאים את האחרים. עכשיו, לכולם יש מכנה אחד. כולם, מה זה סונים? שונאים אותנו את הישראלים. הם היו רוצים לפוצץ לנו את הצורה, הם היו יכולים. אבל הם לא, בגלל צהל. טוב, לא כל צהל, רק הפריירים, אלה שנמצאים בלבנון. תראה, הם היו הולכים על החטיבה, הם היו יכולים. אבל וגם הגדוד זה לא בשבילהם. אז הם הולכים על פלוגה ב'. אבל מה? אי אפשר לגמור פלוגה שלמה. אז הם הולכים על הסיור הרגלי, פוצץ אותו. אבל מה? בטווס, ילכו על הראשונים, אז האמצעים יכניסו להם. ילכו על האמצעים, אז המאסף יכניס להם. אז הם הולכים על האחרונים. ומי הולך אחרון? ג'ורג'י.
אז מה? עדיין אקטואלי?
אקטואלי, אבל זה חלק מן התמונה. אני אגב אומר לתלמידים שלי בשיעורים באוניברסיטה, שאם הם רוצים להבין את לבנון וסוריה, כי זה בסופו של דבר מרחב אחד, שיקראו, הם כבר לא קוראים ספרים, אז שיסתכלו על הסרט, הסנדק. עכשיו שאתה שואל הסנדק.
מעניין, הסנדק, הסנדק הלבנון.
הסנדק זה מאפיה. מאפיה זה לא פשע, זה מושג חברתי שמקורו בסיציליה, זה אגן הים התיכון. לבנון נותרה במידה רבה שריד של המציאות הזאת.
מה זה אומר שהיא נשלטת על ידי משפחות?
משפחות, כן. בעצם המפתח להבין את לבנון, שיש משפחות של נכבדים ששולטות בפוליטיקה, בחברה ובכלכלה של לבנון. אתה מסתכל על הפרלמנט הלבנוני, על שמות חברי הפרלמנט, אז השם תמיד משתנה, השם הפרטי, אבל שם המשפחה לעולם יוותר.
זה תמיד חרירי.
וזה תמיד חרירי, וזה תמיד הסולח, ומה שמעניין, המשפחות הוותיקות אצל העדה השיעית ידעו לשרוד ולהשתלב ברשימות של חיזבאללה. כלומר, הזהות המשפחתית היא מעל הכל, ומעל זה יש באמת את המעטפת הדתית. זה מה שמגדיר את הבן אדם, זה גם מה שקובע את מסלול חייו. אם אתה שיעי ויכולים להתקבל למשרה מסוימת, רק שיעי אחד וכבר המשרה תפוסה, זהו, הלך עליך.
הזכרת את חיזבאללה, אז אני זוכר, כשאני הייתי חייל או כשהייתי במודיעין, חיזבאללה היה הארגון השיעי הקטן, ליד עמל. איך, מהמבט שלך, כמי שעוקב אחרי המדינה הזו, איך קרה שהוא הפך לגורם הכי חזק בלבנון?
אז אני חושב שעדיין עמל הוא הארגון החשוב והגדול, יש לו יותר צירים בפרלמנט ויש לו תמיכה לא פחותה, אבל לחיזבאללה היה את הכסף האיראני, שהושקע במוסדות חינוך ובריאות ורווחה, וילד שהיא לומד כנראה בגן ילדים, הכל בלבנון זה עדתי, זאת אומרת, הוא לא ילך לבית ספר קתולי או בית ספר סוני, אז הוא הולך לבית ספר של שיעים, שזה חיזבאללה כנראה הקים, והאימא הולכת למרפאה, שזה כנראה חיזבאללה הקים באמצעות הכסף של איראן, זה הביא לחיזבאללה התמיכה. אני חושב שם גם הסיפור של לבנון זה שיעים שהיו מיעוט באמת מדוקה ושולי, שהפכו להיות רוב, ועדיין אין להם נגישות, זה מה שקרה לבנון השנייה, שהיא עדיין, היא מבחינה מספרית לבנון הראשונה, גם מבחינת מספר הטילים, אבל היא עדיין לבנון השנייה, והם נאבקים על מעמדם, ואין מה לעשות, חיזבאללה זה סוכן השינוי בשבילהם, לכן הרבה מאוד שיעים תומכים בו ויצביעו בשבילו, הרבה פחות שיעים תומכים באידיאולוגיה שלו, גם באידיאולוגיה הקיצונית כלפי ישראל, וגם בזהות ובזיקה המוחלטת לאיראן. אבל זה כמו מקומות אחרים במזרח התיכון, פוליטיקה של זהויות, והם שיעים והם מצביעים בשביל מי שהם חושבים מייצג אותם.
משהו השתנה בלבנון בעקבות האסון הנורא הזה שהיה להם בנמל? זאת אומרת, זה הזיז משהו בדעת הקהל?
זה הוציא את הצעירים לרחובות עוד פעם, כי ההיסטוריה של לבנון, בוודאי מאז הסתיימה מלחמת האזרחים, זה שצעירים יוצאים לרחובות וצועקים שנמאס להם, ואחר כך יש בחירות, מצביעים בדיוק לאותם נכבדים ואותן משפחות שהובילו אותם עד הלום, כי זה כנראה חזק מהן. אז במהות, שום דבר לא השתנה.
אנחנו עם פרופסור אייל זיסר, שהוא מומחה גם לסוריה, והיום אנחנו מתמקדים בלבנון. אנחנו מציינים ממש בשבועות האלה 40 שנה למלחמת לבנון הראשונה, ו-16 שנה למלחמת לבנון השנייה. ואני רוצה לשאול אותך על תסריט דמיוני. נאמר ומתפתח משבר טילים מול לבנון, ואתה מקבל טלפון מראש הממשלה, והוא מזמין אותך לפגישה בארבע עיניים כמומחה ללבנון, והוא שואל את הצעתך, מה אני צריך לדעת לפני שאני עושה את הצעד הבא שלי, מהזווית של מי שמכיר את לבנון? מה תאמר לו?
תספור עד 10, תספור עד 20, קח אוויר, תחשוב לא איך להיכנס למלחמה ולדפוק אותם עד העצם, אלא איך לא להיכנס למלחמה, כי אנחנו ראינו. בכל המלחמות הקודמות, היו לנו את הסיבות המוצדקות ביותר להיכנס למלחמה הזאת, ושקענו והסתבכנו ולא השגנו את המטרה שלנו, אז אני חושב, הגדולה שלנו זה לא איך להיכנס למלחמה ולנצח בה, אלא איך להימנע מן המלחמה הזאת.
וכשמדברים למשל, בעצם להפציץ את לבנון כולה, כשאתה שומע דבר כזה.
אשף ב-82, גם חיזבאללה ב-2006, עשה פרובוקציות מאוד בלתי נסבלות, אבל את ההחלטה להיכנס עם כל הכוח ללבנון, זה קיבלה ממשלת ישראל, וכשהיא קיבלה את זה, היא לא לקחה את כל אפשרויות בחשבון, ולא עשתה שיעורי בית, ואני חושש שזה יקרה גם היום, כי להפציץ, אוקיי, זה לציבור בישראל, כן? אנחנו חוטפים טיל על תל אביב, והציבור בישראל אומר, אני רוצה לראות את הדחי הרובע של חיזבאללה, או את בירות משותחת, אוקיי, שיתחת אותו, אבל הם ממשיכים לראות טילים עליך, כן? ובסופו של דבר, אתה אומר, אין לי כוח. כל הצפון, והיום גם כל המרכז, תחת טילים, אנשים במקלטים, הצבא מספר כל יום שני וחמישי, עוד משגר השמעתי ועוד בסיס השמעתי, אבל ממשיכים לשגר טילים, ואז אתה אומר, טוב, בוא נגמור את זה. בוא נגיע להפסקת אש, שכשאתה מסתכל, כל הלחימה הזאת לא הביאה אותך לשום מקום. אתה רוצה להכריע את חיזבאללה, תכניס את כל צהל לתוך לבנון על כל מה שזה אומר, אבל הרי לא נעשה את זה, ואם את זה לא נעשה, אז למה בכלל להיכנס להרפתקאות האלה?
כשאתה עושה את מצעד האיוולת הפרטי שלך, זאת אומרת, יש לנו את מלחמת לבנון הראשונה, יש לנו את 18 שנים ברצועת הביטחון, ויש את מלחמת לבנון השנייה.
מלחמת לבנון הראשונה חוויתי כחייל מאוד צעיר, עוד בכלל תרם לימודי האקדמיים, אז לא הכרתי את לבנון ולא היו לי תובנות, רק ראיתי את רשימות החללים, ובשבילי זאת הייתה מלחמה מעצבת, כי זאת הייתה התקופה שהתגייסתי, וזה היו החברים שלי שנהרגו. זה החברים שלך שעשו איתך יחד קורס קצינים, או למדו איתך יחד בבית ספר, ואתה פתאום שומע שהם נהרגו, אז זה היה חוויה מטלטלת, אבל...
זה קשור גם לזה שבחרת להיכנס לתחום של לבנון? זאת אומרת, יש קשר בה?
אני חושב במידה מסוימת, כי לבנון, ובעקבותיה גם סוריה, בשנים שבעצם בחרתי את המסלול האקדמי, הפכו להיות שנים מאוד משמעותיות, מאוד מרכזיות, צד האחר של הגבעה שהוא מוסתר, ואתה לא מכיר, ורציתי להכיר ורציתי לדעת. לשאלה שלך, אחר כך יש את השעות המיותרת והארוכה ברצועת הביטחון. שימרנו רצועת ביטחון, כי האתגר שלמולה הוא הוקמה, הייתה חדירות של חוליות מחבלים של הפלסטינים, וביצוע פיגועים במעלות, בקריית שמונה, אז בשביל זה אמרנו, נו, יהיה לנו 10-20 קילומטר לתוך שטח לבנון, ששם יהיו חיילים. אבל פתאום הפלסטינים נעלמו, בא חיזבאללה ש... עד היום הוא מאוד מקפיד לא להילחם בתוך שטח מדינת ישראל. ואנחנו שימרנו את רצועת הביטחון ודיממנו בה, ומשהו שהיינו יכולים לעשות 10 שנים קודם, עשינו באיחור, ואז באה מלחמת לבנון השנייה, שזה באמת...
היא ממש מקוממת אותך.
אני חושב שכל ישראלי היא מקוממת, כי היא אומרת, איך הצבא הגדול והחזק במזרח התיכון, שיש לו את חיל האוויר הכי טוב בעולם, ככה... מסתבך. אם המאזינים הוותיקים זוכרים, 100 מטר לתוך מרון הרס, 100 מטר מחוץ לבין. אותי זה קומם, כי הקדשתי את חיי למדינה הזאת ולמרחב הזה, ולא הבנתי איך הם מסתבכים.
זאת אומרת, כן? היא הבנה של השטח, אתה אומר.
היא הבנה זה... של המציאות, של מה זה חיזבאללה, מה הם רוצים להשיג למול חיזבאללה, מהו האיום שחיזבאללה מציב בפנינו, שאגב, אני לא יודע אם זה השתנה, אבל אני ראיתי את זה, כי באותה תקופה היו פחות אמצעי תקשורת, הייתי יותר נוכח שם, אנשים יותר פנו, ודיברתי עם הרבה פוליטיקאים, וגם קציני צבא, וראיתי שהם בכלל לא מבינים את הסיטואציה, שיהיה ירי מסיבי של טילים, שהאוכלוסייה האזרחית במדינת ישראל לא תוכל להם, שנצטרך להגיע לאיזשהו הסדר, שהמטרות שהוצבו למול חיזבאללה לא יושגו. את כל הדברים האלה, אני ראיתי מהרגע הראשון, אני זוכר בהופעה הראשונה, זה היה אצל לונדון וקירשנבאום, ואנחנו יושבים בחדר המתנה לפני, והם אומרים, זה מצוין שממשלה אזרחית, אולמרט ופרץ, הולכים למהלך, יעשה איזון יותר נכון בין דרג מדיני לצבאי, ואני חרב על העולמי, זה היה היום הראשון, נראה היה שישראל חייבת להגיב, היא מגיבה, ואני ראיתי לאן זה.
וזה שיש שקט יחסי בצפון, אתה לא מייחס את זה ללבנון השנייה? זה לא קשור, זה קשור למערך אינטרסים שהוא לא...
אני תמיד אומר, כשאתה מסתכל בעשור שקדם ליציאתנו מרצועת הביטחון, חיזבאללה פעל ברצועת הביטחון, נהנה מלגיטימיות כזה שטח לבנוני, הוא ביצע בין 96 ל-2000, 4,000 פיגועים כנגדנו. זה על פי אתר דובר צהל. בשש השנים עד מלחמת לבנון, מאז יצאנו מרצועת הביטחון, המספר ירד מכ-4,000 ל-27. עכשיו, 27 פיגועים שהאחרון שבהם היה מאוד קטלני, לא צריך לזלזל בו, אבל אנחנו רואים שקרה משהו, כלומר, הוא איבד את הלגיטימיות לפעול נגד ישראל, הוא מחפש אותנו, ואם אנחנו חלשים, אז הוא גם מחפש אותנו יותר, אבל לא היה לו באג'נדה לחמם את הגבול. אני חושב שהיינו יכולים להשיג את מה שהשגנו במלחמת לבנון השנייה במחיר הרבה יותר מוזל. זאת בעצם טענה.
אני מבין. אנחנו נמצאים עם פרופסור אייל זיסר, ואני רוצה לשאול אותך על מפגשים עם לבנונים. זאת אומרת, על אנשים שכן הצלחת לפגוש. אתה לא יכול לנסוע לשם, אבל אני מניח שכן נפגשים בחול, בכנסים. מה אתה מתרשם? דמותו של הלבנוני בן ימינו.
הדוקטורט שלי היה בנושא של לבנון, ולבנונים הם אוכלוסייה מאוד משכילה. ביחס לעולם הערבי. גם לבנון היא הרבה יותר פתוחה, הרבה יותר אבגוני, עם כל הדברים הרעים שאנחנו אומרים על המדינה הזאת. ואז גם בעולם אתה מוצא הרבה מאוד לבנונים. אגב, יש יותר לבנונים שחיים מחוץ ללבנון מאשר בלבנון עצמה, כי כמו אירלנד זאת מדינה של הרבה מהגרים.
יש איזה מפגש שזכור לך במיוחד?
היו לי הרבה מאוד, ואני עדיין נפגשתי עם שני אנשים שאני זוכר במיוחד. אחד זה עורך אל חיית, הוא ייסד את העיתון החשוב של לבנון, ואחר כך עיתון חשוב בעולם הערבי, ג'מיל מורווה, הוא הבן של כמאל מורווה, זה העורך שנרצח בשנות ה-60 על ידי סוכנים מצרים שנאסר שלח, כי הוא כתב ביקורת על נאסר, והוא כשפרצה המלחמה ברח ללונדון והקים שם את העיתון כעיתון שכל ערבי שפועל בלונדון, והייתה מאוד הפתעה איך הגעתי למשרד, הוא מאוד רצה לשמוע מה גיליתי, מה נכתוב על אבא.
זאת אומרת, הוא שמח להיפגש.
הוא שמח והיה מאוד זה.
בלי עוינות.
אני זוכר גם אחר כך נתן לי 10 כרכים של כל כתבי אביו. מרבית החוויות שלי עם חוקרים מלבנון גילו הרבה פתיחות, הרבה רצון טוב, הרבה חביבות, יותר מאשר נניח חוקרים ערבים אחרים. הלבנוניות יש בה יתרון, וזה היכולת לשכוח. כלומר, אתה אומר, הם הרגו אחד את השני במשך מלחמת אזרחים עקובה מדם, ביום שחתמו על הסכם, פתאום ממשיכים מחדש כאילו לא קרה שום דבר. וזה שרצח את האח שלו, את האבא של, מתחבק עם ה...
מעניין מה שאתה אומר, זאת אומרת, זה עם שאחד מהמאפיינים שלו זה שהם יודעים לשכוח?
כן, לבנון זה הביטוי המופלא של לבנטיניות במובן החיובי שלה.
כלומר?
של easy going, כלומר, אתה לא לוקח דברים יותר מדי קשה, ואתה לא לוקח דברים יותר מדי ברצינות. לבנטיניות זה היכולת להכיל, והיכולת לקבל שונות, והגיוון, וגם לשכוח, לשכוח.
מעניין מאוד העניין הזה של לשכוח. אנחנו ככה מגיעים לקראת השאלון המהיר, שהוא יהיה שאלון לבנוני למדי. איזו אישיות לבנונית היה מעניין אותך לפגוש לו היית יכול, כזאת שאתה לא יכול לפגוש בלונדון?
אני חושב שרפיק חרירי, כי הוא הלך לעולמו, כן? כי הוא האישיות הלבנונית החשובה של שנות ה-2000. אני מניח גם חסן נסראללה היה מעניין לפגוש ולדבר ולהבין מי זה בדיוק לבנוני, שיעי.
מה היית שואל את נסראללה? גם אותי היה מעניין לראיין אותו פה בשניים, אם הייתי יכול, אבל מה היית שואל אותו?
הייתי מנסה להבין האם הוא רואה את עצמו כלבנוני, או רואה את עצמו כשיעי, או רואה את עצמו כבן חסות של איראן. אני חושב שהתשובה הייתה מורכבת, אבל במהות כמובן לבנוני, וגם הדרך שהוא עשה מכפר קטן, אבא שלו הגר לעיר הגדולה, פתח חנות מקולת, הוא היה הילד שעוזר לו בעבודות בחנות, ואחר כך מגיל צעיר יחסית, היה לו קריירה.
הוא עדיין בבונקר? זאת אומרת, הוא לא רואה אור יום?
אני לא יודע אם טכנית הוא בבונקר, אבל אם אתה משווה בתקופה שלפני 2006, זה היה בן אדם ששמר על הקשר והמגע עם ההמונים ועם השיעים, על ידי מפגשים כל יום, עשרות מפגשים, ביקורים בכל רחבי לבנון, זה חדל. מאז 2006, האיש מקיים פגישות במשרד, לא יוצא החוצה, ולא רואה אנשים במסות. אז המונח בונקר, כן, במובן הזה, כן, הוא עדיין בבונקר.
האם יש מאכל לבנוני שאהוב עליך?
כאן אנחנו מסתפחים, אולי איזה מסעדה לבנונית...
אוקיי, איזה מסעדה לבנונית? אנחנו בתוכנית מלאת המלצות של מסעדות.
זה לא נעים להגיד, אבל כאילו חבר, אבל לא לבנוני, אמר, המסעדה הצרפתית הכי טובה במזרח, בבירות.
כן, זה המלצה על מסעדה בבירות, אבל אתה, כשאת רוצה לאכול אוכל לבנוני, לאן אתה הולך?
יש בצפון, מסעדת הארז, יש בצפון כמה מסעדות לבנוניות טובות.
אוקיי. האם אתה חושב שתראה בימי חייך או בימי חייהם של ילדיך שלום עם לבנון?
אני מאמין, כן.
אתה מאמין שכן?
אני מאמין, כן. כן.
אתה אופטימי?
אני אופטימי, כן.
למרות מהסכסוך...
זה ייקח זמן, אבל אני אופטימי, כן.
מה הסקרנות המחקרית החדשה שלך? זאת אומרת, מה, במה אתה ממש היום עוסק
וסקרן לבב? דווקא בהקשר של לבנון, בשאלה של מה זו זהות לבנונית. זאת אומרת, זו מדינה כושלת. כמו שאמרתי, הכל שם זה על בסיס של שייכות למשפחה ולעדה. ובכל זאת, משהו מחזיק אותם יחד. ובכל זאת, כשיש את ההמנון, כולם קמים וצועקים על מי שנשאר לשבת, וכולם מדברים על זה שהם בעד לבנון, כן? כלומר, להיות לבנוני זה דבר שהם מתגאים בו ושהם דבקים בו. בעיה והמאבק זה מה זה אומר להיות לבנוני ומי יותר לבנוני מאחר, אבל...
איך בכל זאת התגבשה זהות?
כן, איך בכל זאת התגבשה זהות ומה המשמעות של הזהות הזאת?
מה לבנוני בעיניך?
חלק מהעניין זה נגד האחרים. זאת אומרת, אתה רואה למשל ששתי קבוצות שלכאורה היו צריכות להיקלט בלבנון בקלות. הפליטים הפלסטינים, גם נוצרים ובעיקר הסונים, יכולים להיקלט על ידי העדה הסונית, אם זהות הדתית היא החשובה. ומיליוני הפליטים מסוריה, שהם גם רובם סונים, מה בעצם הבעיה לקלוט? ואתה רואה את התחייה הלבנון, דווקא השיעים, כי הם המיעוט המדוקא, הם בעד המדוקאים, גם בעד הסורים וגם בעד הפלסטינים. אבל אתה רואה את הלבנונים האחרים? לא, אני לבנוני, הוא סורי, הוא פלסטיני, זה כאילו שלילת האחר.
שלילת האחר מגבשת את הזהות. כן. שאלה מרתקת. שאלה אחרונה, אני רוצה לשאול אותך, אתה גם ראש תחום של לימודי ערבית, וזה גם, זה נושא שהוא גם בדמי. זה מקצוע שהוא בסיכון היום, לימודי ערבית?
כן. יש ללימודי השפה הערבית כמה בעיות. קודם כל, זה מקצוע קשה. ערבית זה השפה הכי קשה בצד המערבי של כדור הארץ. דבר שני, המשאבים שניתנים לה הם בצמצום. דבר שלישי, היא סובלת מדימוי ותדמית מאוד שליליים במדינת ישראל.
תן שני משפטים לשכנע את מאזיננו ללמוד ערבית.
אדעוקום, אנסחוקום באנת תעלמו אללור אל-ערבייה, תעלים אללור אל-ערבייה, יתעלק במסירנה הנה, פלמנטקה והנה דחל דולת
כמעט ישראל. כמעט הבנתי אותך, ועכשיו בתרגום.
צאו בהמוניכם, לכו ללמוד ערבית. לימוד הערבית הוא דבר שתהיה לו השלכה על עתידנו כאן באזור, ובוודאי בתוך מדינת ישראל.
יפה, אמרת. אנחנו מסיימים תמיד עם האורחים שלנו בבקשה להמלצה לשבת. התוכנית משודרת בשבת בבוקר, ויש עוד מרחב שלם של זמן ללכת אחרי הסקרנות. נאמר ושמעתי את השיחה איתך, הקשבתי והסתקרנתי, ואני רוצה לדעת עוד על לבנון. חוץ מהסנדק שהמלצת לצפות, מה עוד כן. כדאי לראות או לקרוא?
יש סדרות דרמה נפלאות. I Love Beirut זה סדרה שאני התאהבתי בה.
I Love Beirut זה בנטפליקס?
כן. אני לא חושב שהיא בנטפליקס, אבל אפשר למצוא אותה ביוטיוב, והיא הפקה של חבר'ה צעירים שאתה מסתכל עליה, זה נראה כמו פלורנטין. כלומר, הדילמות בין עדות והדילמות בין צעירים למבוגרים ובין צעירים לבין עצמם, והכל
בבירות.
בבירות.
איזה יופי. I Love Beirut. כן. כהמלצת צפייה של סדרת טלוויזיה. תודה רבה.
תודה
רבה לך, פרופסור אייל זיסר, שנכנסת אותנו קצת ללבנון, ואני באמת מאחל לך שבימי חייך עוד תחצה את הגדר הטובה ותזכה לפגוש במוזיאון מחקריך.
תודה.
תוך כדי התוכנית עברה בי מחשבה תהייה. אולי בעודנו מדברים פה בתוכנית שניים על לבנון, בדיוק באותה שעה משודרת בתאגיד הלבנוני תוכנית מקבילה בשם תנן, שבה מדברים שני מרואיינים על ישראל. מעניין מי הדוברים ומה הם אומרים שם בתוכנית הדמיונית הזו. תודו שזה מסקרן. אתם מוזמנים לכתוב לנו למייל של התוכנית ולשתף במחשבות שלכם. אשכול שטרודל kan.org.il ESHKOL שטרודל kan.org.il. עורכת מפיקה, תחקירנית ומתוששת מטיול מאוחר אחרי צבא, איילת דודי, על הביצוע הטכני רומן סורקין, ותודה גם לרונה גרשון תלמי שסייעה לנו בהכנת התוכנית.